אני אדבר קצת על כלי שמלאכתו לאיסור, עוד קצת דיברנו, ואחר כך ננסה לעשות איזה סיכום קצר של ענייני מוקצה. האמת שאני לפני שבוע כבר הרגשתי שזאת הייתה טעות ללמד מוקצה במהירות כזאת, כי באמת מוקצה צריך להגליש לו כמה חודשים ולימוד לאט לאט, יש לי ככה סדר מסודר על כל נושא כאן, מה בדיוק ללמוד מוקצה בדיוק, אבל לא נורא, יש גם לפעמים יתרון בטעויות, ככה לפחות עברנו ככה במהירות על חלק מהדברים. ועוד חזון למועד, בעזרת השם צריך למצוא הזדמנות אחרת ללמוד מוקצה בצורה יותר רצינית, כי זה באמת נושא שיש בו המון השלכות והמון המון הרחבות ופרטים. אז אנחנו היום ננסה לדבר בקצרה עוד כמה דברים כפי שנחתו לאיסור, ולעשות איזה סיכום כללי בענייני מוקצה. אנחנו ראינו בפעם הקודמת את היסוד של כלי שמלאכתו לאיסור, וראינו שיש מקום לבחון האם כלי שמלאכתו לאיסור הוא מוקצה או זה גזירת כלים, שזה לא מוקצה, זה יותר קל ממוקצה. ובשורה התחתונה, כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל לצורך גופו, לצורך מקומו, כלומר מותר לטלטל אותו או אם רוצים להשתמש בו במקום אחר עם הפטיש לפתוח אגוזים, או אם רוצים לנקות אותו, צריך את המקום, השולחן עם יתים ורוצים להוריד את היתים, מותר להוריד כלי שמלאכתו לאיסור. וזה למעשה המוקצה היחיד שמותר לטלטל אותו לצורך גופו או מקומו, אף סוג מוקצה אחר אסור חוץ מכלי שמלאכתו לאיסור. מה חלק, חסרים דפים? לנו הלך חסרים דפים או ש... לא חסרים. אז זה למעשה המוקצה היחיד שמותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. מה קורה אם יש לאדם גם כלי שמלאכתו להיתר וגם כלי שמלאכתו לאיסור? האם הוא חייב לקחת את הכלי שמלאכתו להיתר או מותר לו לקחת את האיסור? למשל, יש לו מפצח אגוזים ויש לו פטיש, ועכשיו יותר נוח לקחת את הפטיש כי בדיוק הפטיש נמצא לידו והכלי שמלאכתו לאיסור נמצא בחדר אחר. הכלי שמחתו ליתר, כאילו, מפתח את צייח הוגזים, נמצא בחדר אחר. האם הוא צריך לתרוח ולחפש כלי של יתר? המשנה ברורה כותב בסימן שין י"ח, סעיף קטן י"ב, שעדיף לחפש כלי של יתר. אמנם הדבר הזה לא לגמרי פשוט, ובשו"ת אגרות משה הרב פיינשטיין דן בעניין הזה, והרב פיינשטיין אומר שגם המשנה ברורה לא מתכוון שצריך לתרוח הרבה, כלומר לא צריך ללכת לשכנים כדי לחפש מפצח אגוזים. אם יש לך לידך מפצח אגוזים, תיקח כבר אותו ואל תיקח פטיש. כלומר לכתחילה יש לך את שניהם, קח כבר דבר רגיל, אל תיקח. אבל אם יש צורך, לא צריך ללכת לשכנים או משהו כזה, ואפשר להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך היתר. יש כלי שהוא משמש לאיסור, זאת אומרת הוא בעצמו לא עושה שום איסור אבל איתו עושים איסור. דוגמה לדבר זה סיר. סיר לא עושה איסור שבת, הוא לא עושה כלום. זה לא כמו עת למשל, שהעת עצמו כותב, הבן אדם כמובן מפעיל אותו, אבל הסיר הוא לא איסור בכלל. האש, הבישול, הסיר הוא איזה משהו שעוזר לך לקיים איסור. בסיר לא עושים, האיסור עצמו הוא לא בסיר. גם האדם לא מבצע את האיסור בסיר, הוא מבצע את האיסור באש, באוכל, לא בסיר. הדבר הזה המשנה ברורה פוסק להלכה שגם הוא נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, בסימן שינחת בסעיף קטן כף, ולכן סיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור. ואנשים לא יודעים את זה, אבל סתם ככה לא מתחילים להזיז סירים בבית בשבת. מותר להזיז אם אתה צריך את המקום, אם אתה צריך את הכלי הזה כדי לשים בו דברים, אתה רוצה לשים בו דברים, אתה יכול, אבל סתם ככה, צריך, כשאתה נוגע מזיז סיר, תחשוב שאתה מזיז עת. מה שצריך, מותר, לצורך השימוש בתוכו מותר, לצורך המקום מותר, אבל...
למה אני חושב שזה
הוקצה
לשבת?
כי זה לא הוקצה לשבת, זה כלי שמשמש לאיסור. משתמשים בזה לבישול.
גם משתמשים בזה כאילו חימרק.
אז אם יש בתוך הסיר אוכל, אז באמת הסיר הוא לא מוקצה בכלל. כי כשיש בו אוכל, אז עכשיו הוא משמש לצורך הגשה. אבל רוב תשמישו של הכלי הזה הוא לאיסור, כי רוב הזמן, רוב תשמישו לבישול. ולכן הוא כלי שמלאכתו לאיסור, וכשיש בו אוכל, אז אין אותו באמת בעיה בכלל. ניקח עוד כמה דברים. תפילין. יש מחלוקת לגבי תפילין, איך להתייחס אליהם. הגמרא במנחות למדבב אומרת שאסור, לא אסור, שלא מניחים תפילין בשבת. שבת היא אות ותפילין הם אות, לא מניחים תפילין בשבת. השאלה היא אם אסור להניח תפילין בשבת או שלא צריך להניח תפילין בשבת. אם אסור להניח תפילין בשבת, התפילין יהיו כלי שמלאכתו לאיסור. אם לא צריך להניח תפילין בשבת, לא צריך, אבל זה לא הופך את זה לאיסור. ובדבר הזה נחלקו ראשונים. תוספות במסכת ביצה דף ט"ז אומרים שאין איסור להניח תפילין בשבת. ולעומת זאת, הבית יוסף כותב בשם מדרש, וזה על פי דברי הזוהר, שאסור להניח תפילין בשבת. כך בסימן למדזיין, וזה כאילו מעליב את התפילין, פוגע בהם שאתה מניח אותם בשבת, ולפי זה כלי שמלאכתו לאיסור. ועל בסיס הדבר הזה פוסק השולחן ערוך שתפילין הם כלי שמלאכתו לאיסור.
למה לא מוציא מחמת גופו? גם אם נניח אותם בשבת, אז אפילו לא מצווה, שאין לא מצווה ועושה שום דבר.
לא, אבל זה לא מוציא מחמת גופו, זה דבר שהוא
שימוש.
כן, אבל אם אתה יכול להניח בשבת, אתה יכול לשים עליך. מצד שני, זה לא, כלומר, יש לנו דברים שהם לא הגיעו לתורת כלי או משהו כזה. כאן זה דבר שהגיע לתורת כלי, זה לא כמו אבן, זה גם לא כמו אוכל לא מבושל שאין לך שום אפשרות להשתמש בו בלי. זה נכון שזה כלי מסוים שאין לך כל כך מה להשתמש בו בשבת. יש מקום לדון בזה, יש מקום לדון בזה. לגבי תפילין, באמת אנחנו לא חושב שזה מוקצה מחמת גופו, אבל בעיקרון שאתה אומר, יש ראשונים שלנו. וכלי שמלאכתו לאיסור שאין לנו שום שימוש יותר בגופו בשבת. אין מה לעשות איתו. אז יש כאלה שבאמת בדבר הזה רצו יותר להחמיר, אבל לגבי תפילין, תכף אני רק אגיד עוד משהו. הרמ"א כותב שתפילין הכלי שמלאכתו ליתר. הרמ"א מכן שתפילין הם לא מוקצה. המגן אברהם ואתה אז נוטים לפסוק את דעת השולחן ערוך לחומרה, והמשנה ברורה כותב להלכה שלכתחילה לא יזיז תפילין, אבל אם יש חשש שיגנבו או ייפסדו, אתה רואה אותם הולכים ליפול או משהו כזה, שאפשר לטלטל אותם. אני רק רוצה לציין שבימינו יכול להיות קצת יותר חמור, כי בימינו יכול להיות שתפילין הם מוקצה מחמת חסרון כיס. כי התפילין הם לא רק כלי שמלאכתו לאיסור, אדם מקפיד עליהם לא לעשות בהם שימוש חריג, אנשים מאוד מקפידים על התפילין, ואם זה מוקצה מחמת חסרון כיס זה יותר בעייתי. הדבר הזה בכל אופן אומר שלכתחילה לא מזיזים תפילין בשבת, אבל כשצריך אפשר להזיז, כשצריך כי הם יפסדו או יגנבו, אבל לא לצורך מקום או משהו כזה לכתחילה. ויש עוד דבר אחד, שפעמים שמים תטלית מתחת התפילין, אז לכתחילה לפני שבת צריך להוציא אותה ולשים אותה מעל. אם שכחו, אז נראה שאפשר לשים יד ככה לתפילין ולמשוך תטלית מתחת או משהו כזה, ואז דומה לטלטול מן הצד, לא מטלטל את התפילין. כן. אוקיי. כן, ידעתי שאני אוריד כמה שאלות כשאני אגמור את ה... אז הגרשה זוהר בך באמת חושב שבעיקרון זה לא מוקצה, כיוון שאפשר לקחת את זה דרך מלבוש. שם מדובר על דרך מלבוש. ויש באמת מקום לדון בעניין הזה, אפשר להסתכל בשמירת שבת כלכתה בפרק כף, בסעיף י' ד' בהערות שם, על העניין הזה. יש עוד דברים שיש מקום לדון בהם, אני רק אגיד בקצרה, לגבי רובה יש מקום לדון, כשבשורה התחתונה מי שלא צריך לטלטל רובה בשבת, שלא יזיז אותו, שלא ייגע בו, גם בכל עדיף שלא ייגע בו. ואם אדם הוא חייל או משהו כזה, אני חושב שעיקר הדין להתייחס לרובה כדבר שהוא לא מוקצה, כי עיקר שימושו של הרובה הוא להרתעה. רוב השימוש לחייל הוא לא יורה, הוא נמצא עם רובה, רואים אותו וראו כל עמי הארץ כי הרובה עליך ושם השם עליך וירו ממך. אז זה הרעיון, שיפחדו ממך, שלא יתחילו איתך. אז לכן בשורה התחתונה אני חושב שמי שמשתמש בו זה לא נחשב כלי שמוקצה מבחינתו, וחייל לא יכול לתפקד כמעט עם רובה, זה ייחשב כמוקצה. יש עוד דברים לדון בהקשר הזה, אבל אנחנו נפסח על זה כרגע. מוקצה מחמת חסרון כיס זה לא דבר שאני הולך לדבר עליו בהרחבה, אני רק רוצה להגיד בקצרה, מוקצה מחמת חסרון כיס זה אחד הדברים שרבי שמעון מודה בו, כמו שאמרנו, ומוקצה מחמת חסרון כיס בדרך כלל יהיה רק, בדרך כלל יהיה רק בכלי שמלאכתו לאיסור. כלומר, זה כלי שמלאכתו לאיסור, הוא משמש לאיסור, עיקר, רוב תשמישו לאיסור, ובמיעוט תשמישו אתה נזהר לא לעשות שימוש חריג, אז אתה לא משתמש בו בכלל בשבת. אז אם הזכרנו סכין של שחיטה, רוב תשמישו זה לשחיטה. אתה יכול בעיקרון גם לחתוך איתו תפוח, אבל אתה נזהר בו. אז כיוון שאתה רוב תשמישו לא תעשה בשבת כי אסור, ומיעוט תשמישו אתה נזהר בו, אז הדבר הזה הוא לא כלי לעניין שבת בכלל, ולכן מוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטל בכלל. עכשיו כאן אני רוצה להגיד כמה דברים. דבר אחד, מוקצה מחמת חסרון כיס זה סובייקטיבי, זה תלוי באדם, בבעל הכלי, אם הוא מקפיד או לא. דבר שני, זה לא תלוי בערך אלא בהקפדה. למשל, דף נייר שעומד לכתיבה ואדם מקפיד עליו, בוא נאמר לאדם יש מכתביות יפות כאלה, המטרה של זה לכתוב, הוא לא ישתמש בזה לדברים אחרים, הדבר הזה הופך להיות מוקצה מחמת חסרון כיס, וזה לא משנה כמה זה שווה, זה לא משנה אם זה שווה 10 אגורות, הוא מקפיד על זה, הוא נזהר, הוא לא ישתמש בזה לדברים אחרים. כשאני הייתי נער, כל דף לבן היה מוקצה מחמת חסרון כיס. אנשים לא היו מעלים על דעתם לקחת דף כזה ולכתוב, אפילו לא יודע, לעשות ממנו אווירון, מטוס. היו לוקחים דפי טיוטה, אתם יודעים מה זה דפי טיוטה? דפים שכתבו עליהם בצד אחד, ואז כך היו מתנהגים, פחות פה בארץ, לא יודע מה, באמריקה. אתם יודעים מה אני מדבר? היום כבר נהיה דור בזבזני יותר. רואים דפים, אז כבר מתרגלים, לוקחים, אבל בעיקרון היו מעלים על דעת בכלל, אז דף נהיה רגיל, כמו הדפים של מדפסת, היה מוקצה מחמת חסרון כיס. בימינו נראה לי שזילה במילתא כבר היום, נכון? אדם לוקח כל הצרכים, הוא ייקח דף, הוא לא יחשוב פעמיים. אז לפחות אדם כזה, בשבילו הדפים לא מוקצה מחמת חסרון כיס, אבל מכתביות כן יהיו. נראות יפים כאלה, גם לכל אדם יש ככה, לא יודע, לנשים, או הרבה כאלה, יש להם דפים כאלה יפים, פנקסים, שכותבים עליהם הזמנה, למשהו, דפים כאלה, מוקצה מחמת חסרון כיס. יש דברים שלמרות שהם לא כלי שמלאכתו לאיסור, הרי שהם מוקצה מחמת חסרון כיס, וזה כלים שהאדם נזהר לא להזיז אותם פן יתקלקלו. הוא נזהר ממש לא להזיז אותם, שהוא חושב שזה דבר שיתקלקל, ואם הוא נזהר לא להזיז אותם זה יהיה ממש בעייתי. למשל, אנשים נזהרים מימות השנה לא להזיז כלי פסח, נכון? נזהרים עליהם, לא מתחילים לשחק איתם. אז מסתבר שכלי פסח זה מוקצה מחמת חסרון כיס, למרות שזה כלי שמלאכתו להיתר. גביע לקידוש הוא ברור שהוא לא מוקצה, למרות שמקפידים עליו, כי זה כלי שמלאכתו להיתר. אבל כלי פסח יהיו מוקצה מחמת חסרון כיס. אם יש תמונה שאדם נזהר לא להזיז אותה כי הוא מפחד שהיא תתקלקל, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. מה קורה עם תמונה שאדם לא מזיז אותה, לא בגלל שהוא מפחד שהיא תתקלקל, היא לא יקרה או מפריעה, סתם זה המקום שלה פשוט, לא מזיזים אותם אף פעם, טכנית זה המקום שלה. האם בגלל שהוא מייחד לו מקום, זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס? בדבר הזה נחלקו המשנה ברורה והחזוניש. לפי החזוניש, דבר כזה הוא מוקצה. ואסור לטלטל תמונה שכזאת, לפי המשנה ברורה זה לא מוקצה. ולהלכה, אז יש מקום להקל. וזה אבל לכתחילה, ומה זה בא לידי ביטוי? בשבת פתאום רואים את התמונה העקומה. אנשים אוהבים ליישר. לכתחילה, עדיף ליישר עם המרפק, אבל בעדינות, כן? כי אתה קצת חזק, אז זה כבר לא יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. אז לעשות את הדברים בעדינות יותר טוב, בטח אם זו תמונה שמקפידים עליה. טוב, אנחנו נעבור במהירות לדף שיש לפניכם, ובדף הזה רק נעשה סיכום מהיר מאוד של ענייני מוקצה, שהיה מקום, כמו שאמרתי, לחשוב על זה בצורה הרבה יותר נרחבת, אבל לפחות בתור סיכום מהיר ננסה לעשות משהו. דוגמאות למוקצה מחמת גופו, אני מזכיר, מוקצה מחמת גופו הוא דבר שהוא לא אוכל, הוא לא כלי, הוא לא מגיע בכלל לשימושו של האדם. אבנים, חול, יטריות לא מבושלות, אורז לא מבושל, קמח, תפוחי אדמה לא מבושלים, קליפות גרעינים ובוטנים, בעלי חיים. בעלי חיים, אמרנו שיש מקום לדון בבעלי חיים ביתיים, הזכרנו פעם שעברה. מעניין שבדיוק השבוע קיבלתי כמה שאלות על בעלי חיים לגבי טלטול בשבת. שאלה אחת קיבלתי ממישהי שהיא רועת צון. שמעתם פעם דבר כזה? אישה שהיא רועת צון, והיא שאלה שאלות בענייני מוקצה ובענייני צידה. אז שם זה בעלי חיים שמצד אחד יש לה שימוש בהם, אבל זה לא בעלי חיים למשחק. אז השאלה היא מה מותר ומה אסור, אבל באופן כללי בעלי חיים מוקצה, בעלי חיים למשחק זה מחלוקת. קליפות גרעינים ובוטנים, אז קליפות בוטנים, אני עובר על הקליפות הקשות של הבוטנים, החומות הקשות האלה. קליפות גרעינים בעיקרון הם מוקצה מחמת גופו, אבל לכתחילה כשאדם הולך ברחוב פשוט ייקח שקית, ישים שם איזה שני גרעינים טובים, ואת כל הקליפות ישים באותה שקית, ואז זה בסיס דבר האסור והמותר, והקליפות הגרעינים הטובים יותר חשובים, אז זה לא יהיה מוקצה. לכתחילה לא טוב לפצח ולשים ביד, בגלל שהקליפות אולי הם מוקצה מחמת גופו. אמנם אם האלטרנטיבה היא לזרוק ברחוב, אז עדיף לסמוך על פוסקים מסוימים ולשים ביד, וגם יש קצת מלח על הקליפות, אז הרבה פעמים אפשר עדיין לאכול אותם קצת, הם עדיין לא מוקצה לגמרי, וזה יותר טוב לשים בסקית. ואז מוקצה מחמת חסרון כיס, שטרות כסף, פמוטות יקרים, סכין של מילה, כרטיסייה, מצלמה. עכשיו כל הדברים האלה הם בעיקרון הם מוקצה מחמת חסרון כיס. בדרך כלל אדם מקפיד על הדברים האלה, אדם מקפיד על מצלמה בדרך כלל. אם יש מצלמה שאדם כבר לא מקפיד עליה, ואם הוא צריך דפים שלא יעוף, הוא ייקח את המצלמה וישים, אז זה לא יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. עכשיו זה משתנה מאוד. טלפון, פעם היינו שמים אותו פה, היום השאלה היא איפה, איזה פלאפון, מה הוא נמצא? אם אתה מקבל עכשיו אייפון 8 חדש, אז זה אדם יקפיד עליו, ייזהר, אחרי כמה חודשים יקפיד פחות, וכשיצא אייפון 12, אז האייפון 8 כבר פחות ייחשב. אז בקיצור, הדברים האלה זה לא רק השווי, אבל ההקפדה, אם אדם מקפיד ונזהר, לא יעשו לו בו, מתחיל רואה אנשים, אבל אני חושב שפלאפון זה דבר שאנשים לא מקפידים עליו בדרך כלל היום, לפחות אחרי החודש חודשיים הראשונים, נכון? לא מקפידים, לא ברמה שהם זורקים, אבל זה כלי שהם ירצו להחזיק דפים, ישימו עליו, ירצו, זה כאילו לא כלי שעד כדי כך, אני חושב, היום, פעם זה גם היה אחרת, פעם גם לא היה פלאפון, אתם יודעים? מה אתה אומר? תלוי בבעלות. תלוי בבעלות.
זה בטלפון שלי הם מוקדים
לך את חוצי ציצית שעדיין לא נתלו בבגד, בולים לא מוכתמים שעומדים לשימוש, כל הדברים האלה מוקצים מחמת חסרון כיס. בול של אוסף אין בעיה להשתמש בו בשבת כרגיל, אם זה בתוך אלבום בולים לאוסף זה כבר לא בעיה, זה לא אלא אם כן אתה אספן שאוסף לכסף, וכל בול שם אולי עומד במחירה, אבל אדם רגיל שאוסף בולים. כלי שמלאכתו לאיסור, רומתות פשוטים, סכין יפני, תפילין, פטיש, מספריים, סיר שמלאכתו לבישול ואין בו אוכל כעת, מחט, גפורים, מסרק, מסמר, סבון מעברר, סרגל. אני אומר סבון, יש כאלה שחשבו שסבון זה מוקצה מחמת גופו, אבל למעשה זה יותר ככה. רוב האנשים היום זה כבר סבון בתוך כלי, אז זה בכלל בסדר, זה לא מוקצה בכלל. אני מדבר על סבון קשה. ומותר, זה כל הדברים לאיסוף, קליפות פירות הדר, כנראה שאנחנו מתירים, כי אפשר עדיין אולי לעשות איתם משהו. קליפות גרעינים שיש להם מלח, מעברר יש מחלוקת, כתבתי אותו פעמיים, כי מעברר מופעל על ידי איסור, ודבר שמופעל על ידי איסור, על ידי חשמל, משהו כזה, בדרך כלל אנחנו נוהגים לאסור אותו. מצד שני, הוא בעצמו, הוא לא כותב, הוא לא עושה שום, הוא רק מסתובב, אין איסור להסתובב בשבת. מישהו מפעיל אותו, אבל הוא מסתובב. אז השאלה היא, כשהוא עובד לפחות, אם הוא לא עובד, אולי זה יותר קשה לחתור לאיסור, כי עכשיו הוא עומד לצורך ההפעלה. אבל כשהוא עובד, אז זה יותר קל. למעשה, אני חושב שמצד הדין מותר להזיז אותו בשבת לצורך גופו ומקומו. אם אדם יכול להזיז עם הרגל, זה תמיד יותר טוב. אבל אני חושב שמעברר מצד הדין יש מקום להתיר. עוד דבר שנראה להתיר ומעברר, יש הרבה פעמים מצב מכני, אני מדבר שזה לא חשמלי, כפתור כזה שאתה לוחץ, הוא להסתובב או לא להסתובב. אבל זה לא חשמלי. אתם מבינים מה אני מתכוון? אם זה לא חשמלי, מסתבר שגם זה בסדר. עכשיו תראו, כל הדברים האלה, יש המון מחלוקות. למשל, מה קורה אם אתה רוצה, אם נגיד שמעברר זה כלי שמחתו לאיסור. אז בכל מקרה, מותר לך להזיז את זה כדי שיעברר עליך, נכון? להזיז עם הרגל זה רק כדי לשמור עליו. הרי כלי שמחתו לאיסור, אפילו זה כלי שמחתו לאיסור, מותר להזיז מעברר כדי שיעברר עליך. מה קורה אם אתה רוצה להזיז אותו לא כדי שיעברר עליך, אלא כדי שלא יעברר עליך? אתה לא רוצה להשתמש בגופו, אתה גם לא צריך את מקומו, אתה צריך שהוא לא יהיה פה. אתה מבין אותה? אז יש איזה מחלוקת אחרונים. האם זה בסדר, זה לא בסדר. ומעברר הייתי מקל, כי כיוון שמעברר יש כאלה שמגדירים אותו בכלל ככלי שמחתו ליתר, אז הייתי מקל בדבר הזה. אז יש עוד דברים שיש מקום לדון בהם. באופן כללי, ככל שאדם חושב יותר ככה על המוקצה, מנסה להגדיר זה, אז בהתחלה חשבתי לכם איזה תרשים שעשיתי, תרשים עזר לזיהוי מוקצה, אבל יש כמה דברים שלא למדנו, אז התרשים הזה יסבך אתכם, אז החלטתי לא לתת אותו. אבל לחשוב כל דבר, יש לך דברים, תנסה לחשוב, להגדיר האם זה דבר שהוא מוקצה כזה, מוקצה כזה. לאט לאט כשאתה חושב מוקצה, אז אתה מתרגל, מכניס את הדברים לתוכך, ובעזרת השם כשאתם תלמדו מוקצה לרבנות, אז יהיה לכם יותר קל, כי יש לכם את הבסיס שנמצא לפניכם. ולפעמים כשאתה מתחיל ללמוד הרבנות זה הכל בלגן, כי אתה לא יודע מי נגד מי, ולהתחיל מוקצה זה דבר מסובך בה. אז זה כבד שלפחות הדבר הזה יעשה ככה סדר מרכזי בעניין. זהו, אני רוצה להגיד שהיה נחמד להיות איתכם פה השנה ולימוד איתכם ללכות שבת. והשנה לימדתי בצורה שלא לימדתי ב-20 שנה האחרונות שבת, לימדתי אחרת קצת. עשיתי משהו שלא התכוונתי אליו, אבל אם אתם זוכרים, עברנו כל פעם מלאכה אחרת בהתחלה. אז היה דרך קצת אחרת, אבל היה בזה משהו מעניין, משהו מרענן קצת, אני מקווה שזה עזר. חשבתי בהתחלה, כן להעביר, שנה תשעה באב חל מוצאי שבת, ויש לי הרבה מה להגיד על זה, וזה נושא ככה מעניין. חל פעם שעברה, בשבת הוא חל פעם שעברה לפני 14 שנה, ובמוצאי שבת, זה חל גם כשזה חל באמת במוצאי שבת, ואז היה לפני 7 שנים. אבל אני חושב שיש בלגן גדול מדי פה שנה, בשבוע הבא, עם ימים לתנך, אז נראה, אולי אם יצא, אז אולי נעשה איזה משהו, אבל נכון להיום, אז ניפרד בעזרת השם, קראת בין הזמנים, שיהיה לכם קיץ טוב, משמעותי, ותזכרו שבין ישיבה נמדד בבין הזמנים. כשהוא בישיבה הוא עושה, אבל בין הזמנים, איך אתה מדבר, איך אתה לבוש, איך אתה מתנהג, איך אתה מתנהג עם בנות, איך אתה, יש הרבה דברים. האם אתה באמת בן תורה, זה דבר שנמדד בין הזמנים, אתה קם לתפילה כמו שצריך, לומד כל יום, גם הולך ומטייל ועושה דברים אחרים, אבל בעזרת השם, שתצליחו, תהיה ברכת השם עליכם.